שלום, שלום וברוכים הבאים לכתיבה 101, פרק מספר 5. אהלן לזיו קיטאו.
אהלן רן לוי, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור. אתה יודע, אני עשיתי לעצמי בדיקה כמה מילים כתבתי בפודקאסט שאני עושה, עושים היסטוריה, אני כותב מאמרים בשבילו. עשיתי ככה בדיקה, אני כבר 3 שנים עושה את התוכנית הזו. לקחתי את כל המאמרים, שמתי אותם בתוך מסמך וורד אחד גדול, יצא לי 160 ומשהו אלף מילים.
You're insane.
זה כאילו, למי שאולי פחות מכיר את האמת מידה הזו, מדובר על ספר אב קרס ביותר, או לחילופין שני ספרים נורמליים ממוצעים, שכתבתי במהלך השנתיים האחרונים, בנוסף לזה שאני כותב עוד ספר שעומד להתפרסם בקרוב. מה אני עושה? 160 אלף מילים, שמאמרים שכל מאמר לא קשור אחד לשני. מה אני עושה עם זה? לא יודע.
אתה יודע, יש לך טלוויזיה, אתה לא רואה טלוויזיה, מה, תעזוב אותך לכתוב. אני לא מתעניין על זה. מה, אתה תרבותי?
יש לי בעיה, יש לי 160 אלף מילים שזרוקים אצלי במחשב. אני רוצה להפוך אותם לספר איכשהו, אתה יודע, חבל, כבר כתבתי כאילו. אבל, לא יודע, מי יפרסם 160 אלף מילים שלא קשורות ממש אחת לשנייה?
אתה צריך לעשות מה שאנחנו דיברנו עליו ממש בפרק הראשון, ואנחנו ניכנס לזה יותר לעומק באחת התוכניות הקרובות. וזה אי-פאבינג.
אתה אומר, פרסם עצמאית לאלקטרוני.
זה מה שאני אומר. כן? תקשיב, אני לא יודע אם אמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים. יש לי אייפד.
אני רוצה.
אני פשוט חשבתי לציין את זה. לא שאני
משהו. אמרתי לך שאתה שוויצר?
הסיבה שאני מזכיר את האייפד זה עניין מקצועי לחלוטין. יש סיבה מאוד מקצועית. והסיבה, מהי הסיבה המקצועית? אין לי תירוץ, סתם תגיד שיש אייפד, סתם. פשוט קוראים דיגיטליים הופכים יותר ויותר פופולריים. האייפד כולל בתוכו איזה 6 או 7 קוראים דיגיטליים, יש לך את האייבוק והקינדל והנוק והסטנזה והאי-רידר של ברנז אנד נובלס, ואת האי-רידר של איך נקראת החברה הזאת, סוני, ויש לך גם גוד רידר שמאפשר לך לקרוא PDFים, ויש בו המון 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 קוראים דיגיטליים היום, והוא לא היחיד, אתה יודע, יש עכשיו בארץ יצא עברית.
נכון.
אנחנו צריכים להקדיש לזה, בוא נתן לזה 2 דקות. זה לא הקורא דיגיטלי הטוב ביותר שנתקלתי בו. הוא כן משתמש באי-אינק, שאומר שכשאתם קוראים את זה, לא כמו לקרוא מעל מסך מחשב, למי שיש בעיה לקרוא מסך מחשב, זה יותר כמו לקרוא ספר. טכנולוגיית אי-אינק היא נהדרת, הקינדל משתמש בה.
אתה ממש ראית אותו, את העברית?
ראיתי, שחקתי אותו. אפשר להיכנס לסטימצקי, ואתם יכולים לשחק איתו, הוא נמצא שם. אני צריך לקבל אחד לסקירה יותר מקיפה, אבל הוא נוח. המבחר של הספרים בחנות שלו על הפנים, אבל זה לא משנה, כי אתם יכולים לזרוק לתוכו אי-פאבים שאתם קונים בכל מקום.
הוא מקבל גם קבצים שהם לא דרך החנות הרשמית של היצרן?
עכשיו, נאמר לי שבחנות סטימצקי, למשל, איך נקרא הקניון הגדול הזה, קניון איילון, נמכרים בכל יום 2. זה לא היסטרי, אבל בכל יום 2 קוראים דיגיטליים כאלה. תוסיף את זה לעוד קוראים דיגיטליים שונים ומשונים שמסתובבים. תוסיף את זה לכך שאי-פאב זה פורמט שיכולים לקרוא גם בכל מיני אנשים שקוראים בדיגיטלי, ואני חושב שיש לנו פה שוק שהולך וגדל, והוא מאוד יפה לספרים דיגיטליים ולפורמטים דיגיטליים, ואני לא רואה שום סיבה שהספרים שלך, וגם של הקוראים שלנו, יצאו כשהם ערוכים כמו שצריך ובנויים כמו שצריך בפורמט הזה, ואנשים יקנו אותם.
אתה יודע מה? זה משהו שאני צריך באמת לבדוק, ואני יכול אולי באמת לחשוב על כל מיני שילובים נחמדים מאוד עם קוראים דיגיטליים שכאלה ואחרים.
אתה יודע מה מדליק בקורא דיגיטלי? הוא חי כ-HTML. EPUB זה HTML מתוחכם. כלומר, יש לך ספר שכמי שקונה אותו יכול בקליק להגיע לך לאתר.
זאת אומרת, זה היפר קישור בתוך הספר, אתה אומר.
אקזקטלי.
שזה נחמד, זה מביא לך...
ואתה יכול לשים תמונות, יש כמה דברים?
סוגר את כל הפינות, מעניין. זה יתרונות מאוד מעניינים. אנחנו רוצים לעשות פרק שלם רק על הקטע של קוראים דיגיטליים ואיזה מומלצים יותר ואיזה פחות.
אנחנו נעשה.
חשוב. אבל אתה יודע מה? אוקיי, אנחנו מדברים עכשיו על הכלים העתידיים לקריאת ספרים. ככה נראה כנראה העתיד של קריאת ספרים. מה הם הכלים, זיו, וזה נושא הפרק של היום, לכתיבת ספרים? מה אתה רוצה לכתוב? לא ספרים, סיפורים, מאמרים, מה שאתה לא כותב. מה הם הכלים שיש לנו?
זו שאלה מצוינת, אני לא יודע מאיפה הבאת אותה.
במקרה לגמרי.
אז זה, לא באתי מוכן. אז בואו ונפרק את זה רגע לכמה דברים. בואו נסתכל קודם כל על הכלים הגדולים, ואז על הכלים המשניים, אני אקרא לזה, זה בקבוצה, ועל כלי העזר. כשאני אומר כלים גדולים, אני מתכוון לאתם עכשיו בוחרים, האם אני לוקח מחברת וכותב בה, האם אני לוקח מחשב נייד, האם אני לוקח מחשב נייח, האם אני לוקח מכונת כתיבה. איזה כלי אני צריך לבחור, כי יש את כל הכלים האלה. הכלים המשניים הם כבר, אם אני לוקח מחברת, איזה מחברת, אם אני לוקח מחשב, אז בעצם באיזה תוכנה כדאי להשתמש כדי לכתוב, ואם אני לוקח מכונת כתיבה, אז זה מכונת כתיבה, גם פה יש הבדל. וכלי העזר שעליהם אני רוצה ככה קצת לדבר, זה בעצם כל הכלים שמשמשים אותי בדרך כדי, למשל, לארגן את המידע בזמן הכתיבה. לסדר לי נוטס, למשל. כל מיני דברים כאלה. לפעמים זה באותו כלי, לפעמים זה צריך להיות בכלי אחר.
אתה כבר זרקת פה פצצה מאוד מעניינת, שאני חייב לשאול עליה, ובטח המאזינים שואלים את עצמם. זיו קיטר, מכונת כתיבה?
God damn it, yes my man. אני אספר לך משהו. הרלן אליסון, אחד מהסופרים הפוריים ביותר בכלל, ובתחום המדע בדיוני בפרט, כותב על מכונת כתיבה. יש לו סטוק של מכונות כתיבה, כי כבר לא מייצרים אותם, אז הוא קנה באיזה פעם, הוא קנה כמה עשרות או מאות מהן. היה סרט דוקומנטרי אליו, וראו ככה איפה הוא מחביא אותן, יש לו מקום. הוא לא מוכן לכתוב על מחשב. הוא כותב מכונת כתיבה, ואחרי זה מעביר למישהו, או מישהי, לא יודע, שכותבים את זה מחדש על המחשב. ויש...
למה? כאילו...
אני אגיד לך למה.
טליק, 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 מה?
קודם כל, בוא נסתכל רגע על היתרון של מכונת כתיבה על המחברת. אם אני כותב משהו במחברת, מה שקרא longhand, יש סיכוי שהכתב שלי לא ברור לאף אחד חוץ מלעצמי, ואז אני צריך לשכתב. כשאני כותב במכונת כתיבה זה דפוס, ואז אני יכול לשחרר את עצמי מההתעסקות בשכתוב. תכף נדבר על למה לא לזרוק את זה תוך המחשב וזהו, כן? אבל שנייה אחת. היתרון היחסי של מכונת כתיבה על מחברת. היתרון של מכונת כתיבה זה גם שתכלס הרבה יותר נוח, קרי, אפשר לעבוד מאותה סיבה שאנחנו עובדים על מחשבים, ויותר נוח לנו מאשר כתיבה ביד. זה קצת פחות מאמת, שכותב לאורך זמן עם עת על נייר, זה קצת יותר מכאיב ליד, אתה צריך להתחיל לנער אותה מדי פעם, כי זה פשוט כואב, ועל מקלדת הרבה יותר נוח. יש סיבה שהשתדרגנו ועברנו למכונות כתיבה. מה היתרון של מכונות כתיבה על מחשב, אם כן? מכונת כתיבה לא מתחברת לאינטרנט, מכונת כתיבה לא מקבלת אימיילים,
אין הסחות דעת, אין הסחות דעת, אתה אומר.
בדיוק, לא יושבת לך בסקייפ. זה אתה, והטקסט, ואתה כותב וכותב 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 וכותב, ותכלס, יש משהו מגניב בלשמוע את הקליק, קליק, 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 קליק של מכונת הכתיבה.
אני חייב להגיד שאני משוכנע שאי שם בעולם יש איזה האקר מזוקן וחסר חיים שמצא דרך לחבר את המכונת הכתיבה שלו לסקייפ.
יש סיכוי.
יש איזה פלאגין כזה, פיזית, פלאגין כזה שמתחבר.
יכול מאוד להיות. עכשיו, אני אגיד לך דבר נוסף שההבדלים בין מכונת כתיבה מחברת למחשב, זה מפעיל חלקים שונים במוח שלנו, וזה גורם לפרצי יצירתיות שונה. הרבה פעמים אני כותב במחשב, ואז פתאום נשבר לי ואני לא יודע, ואני תקוע ואני לא יודע מה, אני לוקח מחברת ואני מתחיל לכתוב בה, וצצים לי דברים אחרים. וזה די מדליק. וצריך להתנסות בזה כדי לראות את זה באמת עובד. אז ממש, זה שימושי גם לפעמים להשתמש בשני כלים. אלה הכלים, נקרא לזה, הגדולים. במה אתה משתמש? אבל בוא נתרכז רגע, בוא נאמר ככה, נהיה ריאליסטים ונאמר, רוב האנשים שיכתבו כותבים על מחשב. בסדר? בוא נעזוב רגע את הכלים האחרים.
איזוטריים יותר, אתה אומר. נעבור לדברים המיינסטרים.
נכון. למרות שאם המאזינים ירצו שנרחיב גם על האחרים בכיף, שילחו לנו אימייל ran.levy@gmail.com.
נכון.
אמרתי נכון, כן? או zivkitaro@gmail.com. ואם בא לכם לשמוע ספציפית על דברים, אנחנו תמיד שמחים לשמוע, לקבל מכם פידבקים. אבל אם בכל זאת נתרכז רגע במחשב, במה אתה משתמש כדי לכתוב? מה השתמשת כדי לכתוב את המאמרים שלך שדיברת עליהם רק לא מגבר ודברים אחרים?
אני עברתי סדרה שלמה של ניסיונות עם כל מיני תוכנות. ניסיתי למשל לכתוב סתם על נוטפד שכזה, אבל אתה יודע, תוכנה פשוטה פשוטה של עיבוד המילים, רק בשביל שזה יהיה למען הפשטות, לא כל כך עבד לי טוב, כי יש עם זה בעיות בעברית בדרך כלל, עם הכיווני כתיבה וכאלה.
כן, כי הם משתמשים
ניסיתי עוד על מה שנקרא גוגל דוקס, כי רציתי שתמיד זה יהיה זמין ויהיה לגיבוי מושלם למה שאני כותב. לא כל כך עבד בגרסה הקודמת שלהם, מאז הם שדרגו, אז אולי זה עכשיו פחות בגים. בסופו של דבר אני כותב על וורד, די סטנדרט אני חושב.
כן, וורד משמש הרבה אנשים. בואו רגע, אבל למי שתוהה, בואו נדבר על בעצם מה זה וורד ומה נוטפד. זאת אומרת, מה העניין? יש לי תוכנה במחשב, אני אקליד לתוכה, ומה הבעיה? יש הרבה מאוד תוכנות היום לכתיבה, המון, המון, המון. אנחנו ניתן קישור בפרק הזה, תוכלו להיכנס לאתר שלנו, שנמצא כרגע בזיו-כיתאו.com/writing, ובאתר אתם תמצאו קישורים גם לתוכנות למק וגם תוכנות לפי-סי, פשוט יש המון מהן. ויש תוכנות כתיבה ויש מעבדי תמלילים. וחשוב להבין את ההבדל ביניהם כשמתחילים לכתוב. מעבד תמלילים כמו וורד, זה כבר כלי רציני שמשמש, יכול לשמש לכתיבה. אבל המטרה שלו היא לא לעשות רק את הכתיבה פרופר, אלא לערוך את זה, ליצור כותרות, לשבור את זה לעמודים. לפעמים יש הוצאות לאור שעובדות עם וורד ככלי הפאבלישינג שלהם. אוקיי? זה מה שהעורך הסופי והגרפיקאים משתמשים בזה, להכניס את התמונות, לסדר את הכל. זה אפשרי. מה הבעיה עם תוכנות כאלה? הן מפתות מאוד לשחק עם הטקסט במקום לכתוב אותו. יש לך כותרת מדליקה, אתה יכול לבחור לך מספור, אתה עושה כל מיני דברים ואתה לא כותב. תוכנות כתיבה הן תוכנות שאין להם שום דבר מיוחד, אולי יש להם אפשרות לעשות בולד והטייה של טקסט וקו תחתי, זאת אומרת דברים בסיסיים של ריץ' טקסט, אבל לא יותר מזה, כל שאר הדברים משמשים לכתיבה בלבד.
זה מכריח את הסופר להתמקד בתוכן במקום בצורה.
נכון. עכשיו, יש, גם בתוך התוכנות האלה, יש הרבה מאוד תת-ז'אנרים, נקרא לזה. יש תוכנות, יש תוכנות כמו הנוטפד או טקסט אדיט במק, שתוכנה, חלון עם מקום לכתוב טקסט, ומקלידים, מקלידים, 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 ויש, זהו, זה חלון אחד מיני רבים באתר, סליחה, במחשב. אבל, יש כלים שמשמשים ליצור בעצם את מה שדיברת עליו עם מכונות הכתיבה. סביבה שהיא לא סביבה, נקרא זה מסיכת דעת. מקום שאתם בעצם מפעילים אותו, והמסך מוכשך לחלוטין, וכל מה שיש לכם זה רק מקום לכתוב טקסט, ואז שוב, אין אימיילים שקופצים, אין כל מיני, לא יודע, סקייפים,
קופץ לך פתאום,
ולא יודע מה.
אוי, זה קטלני, זה הורס את הכתיבה, שידעו לכם. אתה חייב להתרכז, זה ממש כתיבה 1-0-1. ריכוז זה משהו שהוא קשה מאוד בעידן המודרני, אבל אני לא מכיר סופר שיכול לכתוב שמפרים לו כל דקה.
נכון. אז למשל, בווינדוס יש תוכנה שנקראת דארקרום, ויש גם אחת שנקראת J Dark Room, ובמק יש תוכנה שנקראת פשוט Write Room. אוקיי? Dark Room Mac, PC, Write Room Mac. והתוכנות האלה עושות בדיוק מה שאמרתי עכשיו. אתה מפעיל אותן, מחשיכות את כל המסך, ויש לך רק נקודה אחת, כאילו אזור אחד שבו אתה כותב את הטקסט, למטה זה סופר לך מילים בדרך כלל, סוג התוכנות האלה, כך שאתה יכול לעקוב אחרי אתה יודע, הצבת לעצמך מטרה, היום לכתוב 2,000 מילים, 3,000 מילים, אז אתה יכול לעשות את זה. וזהו זה. זה כל מה שאתה יכול לעשות עם התוכנה. עושה סייב, שומר את זה, ואחרי זה מעביר את זה. בסופו של דבר אתה יכול להעביר את זה לתוכנות עיבוד תמלילים למיניהן.
ותוכנות חינמיות או שעולות כסף?
J Dark Room שעובדת גם Mac, גם PC, פשוט על Java היא חינם. Dark Room אני לא זוכר. Write Room עולה $25. אבל אם אתם באמת רציניים בעניין של כתיבה, $25 זה לא כזה סכום. זאת אומרת, גם אם עולות באזור $20-$30 זה לא כזה נורא.
עכשיו, זוג כרטיסים לסרט עוד לכם הרבה יותר,
בדיוק. אני באופן שבגלל שאני משתמש על מק ואנשים חושבים מה, מק זה גרפיקאים? לא, מק זה משמש כל מי שרוצה. יש תוכנה מדהימה שחווה לי לכם בפי-סי, נקראת סקריבנר, והתוכנה הזאת היא מטריפה, אולי אנחנו יום אחד נדבר עליה לעומק, אולי אנחנו נעשה איזה ככה כמה תוכניות, נתעמק בכלים שונים ונרחיב אותם ונסביר עליהם, אבל סקריבנר היא תוכנה נהדרת, למה? כי היא גם משמשת לכתיבה, יש לה את הפונקציה שמעלימה כל דבר ורק את הטקסט נותנת לך, יש לה אפשרות לפרק את הטקסט לפרקים או אפילו לפסקאות, ואז אתה יכול להזיז בנוחות את הפסקאות על הפרקים האלה ממקום למקום ולראות את, את התמונה הגדולה או המצומצמת, אבל יש לה גם בנויים לתוכה הסוג השלישי של הכלים שדיברתי, כלי עזר. יש לה מקום שבו אפשר להכניס נוטס לכל פרק, יש לה מקום לעשות רשימת דמויות, מקומות אירועים וכדומה, וכמובן שאפשר לעשות סרצ' בכל אחד מהדברים האלה. אז סקריבנר היא מין תיבת כלים גדולה כזאת שכוללת כל מה שסופר לדעתי צריך, כל מה שכותב צריך. אם אין לכם את זה, אני חושב שחשוב מאוד, ומעניין אותי אתה איך אתה עושה את זה, חוץ מהכלי שלתוכו אתם מקלידים וכותבים, צריך להיות לכם כלי שיכול להיות עוד מסמך נפרד, פשוט עוד חלון, ויכול להיות תוכנה נפרדת, ויכול להיות בעצם פנקס, שבו אתם כותבים באמת את הנקודות החשובות בסיפור שלכם, דברים שאתם רוצים שיקרו, דמויות, לתאר אותם. יש לכם דמות עם עין כחולה, אז עיניים כחולות, שאלה עם עיניים כחולות ותזכרו את זה, כי בפרק 17 שתגיעו לכתוב, אתם רוצים לזכור שאלה באמת איזה סוג עיניים. מי נפגשה עם מי? איזה דמויות הם חברות? רעיונות שקופצים לכתוב כדי שאתם כותבים, אתם כותבים פרק, כותבים פרק, כותבים פרק, ופתאום קופץ לכם רעיון מבריק. איפה תכתבו אותו עכשיו? תעצרו, תכתבו פסקה חדשה. לא, כותבים את זה רגע, במסמך השני, הנפרד, ויודעים שהרעיון הזה נשמר יחד עם כל הפרטים האחרים. מעניין אותי, אתה משתמש בכלי עזר כאלה? איך אתה...
האמת שאני חיפשתי, ואת סקריבנר לא שמעתי על העדיין, שזה יפה. בזמנו הסתכלתי, כי כשאני כותב, ואני בעיקר כותב בתחום העיון, אני עושה מחקר ועושה מחקר, ואני שופך אותו באמת לתוך קובץ נפרד, ואז אני מחזיק שני קבצים כל הזמן, וזה מסבך את החיים. זה לא משהו שהוא כיף במיוחד. צריך להחזיק שני קבצים ולתאם גרסאות כל הזמן של שני קבצים. הייתי כן רוצה אולי באמת להשתמש בתוכנה שכזו, ואני חושב שאפילו בעקבות הפרק הזה שאנחנו מקליטים, אני אעשה עוד פעם תחקיר, כי זה משהו שהוא ממש משנה לך את הצורה שבה אתה רגיל לכתוב.
אני אתן לך גם סיבה עוד לעבור למק. בסקריבנר, לא רק שיש לך את כל הזמן, יש לך גם אזור שלם נפרד למחקר, שאתה יכול לזרוק לשם, לא משנה איזה קובץ. מצאת תמונה מעניינת, יופי, מצאת אתר, זרוק את הלינק, הוא גם משמש כבראוזר. אתה מצאת סרטון, שים אותו שם. קטע כלשהו שמדליק אותך, PDF-ים, לא משנה מה, זורקים אותם פנימה, כולל סימונים, כולל כל הדברים האלה, ואז יש לך באמת, כמו שאמרתי, תיבת כלים אחת שלמה, שאפשר לשים בה מה שרוצים כדי לעבוד.
אני יודע על שני תוכנות שאני בזמנו הסתכלתי עליהן ובדקתי אותן, שניהן אני לא משתמש בהן בסופו של דבר, אולי המאזינים ירצו אותן. אחת זה תוכנת נוט, אם אני זוכר נכון, של אופיס.
נכון, יש לה פונקציה מאוד מעניינת, יש לה הרבה פונקציות מאוד מעניינות.
נכון, זו תוכנה מסורבלת וגדולה, אבל מצד שני, כמו כל דבר של אופיס, זה טוב להכל בסופו של דבר אם אתה מתעמק מספיק בפנים. אני לא השתמשתי כי זה פשוט היה גדול וכבד עליי בסופו של דבר. משהו הרבה יותר lightweight זה פלאגין לפיירפוקס, Native Defined Firefox, שנקרא זוטרו. יהיה קישור בשונות לפלאגין הספציפי הזה, והוא נותן פונקציונליות שבאמת לקחת ולזרוק כל מיני דברים מהמחקר שעושה באינטרנט ולהוסיף קבצים וכדומה. הבעיה היא שזה משהו שהוא אינטרנטי, זאת אומרת זה לא מתחבר טוב לתוכנות אחרות שהכתיבה, זה לא מיועד כנראה לכותבים פרופר, אלא יותר למחקר. יש פה, אני חושב, עדיין, אם לכם המאזינים אתם מגלים או שמעתם או שאתם משתמשים בתוכנה נוחה שכזו, אנחנו נשמח לדעת, שאר המאזינים ישמחו לדעת.
אז בוא אני אזרוק לך עוד טיפ, לך ולמאזינים. אני מדבר פה שוב על כלי עזר. כי הכלי, אני אומר, בוא נעזוב רגע תוכנות כמו סקריבנר, אלא כי שוב, אתה יודע, נמצא כל דברים שאני אומר, אני אומר סקריבנר, ואז יהיה את המאזין שהיה יכול להיות המינגווי הבא, והוא עסוק, לא, עד שאני לא נמצא את התוכנת העל הבאה בווינדוס, אני לא יכול לכתוב, כי אני חייב תוכנה כזאת. לא. קח את הכתבן המזדרגג שיש בווינדוס, קח את, לא יודע, וורד, משהו, ותתחיל לכתוב, פשוט זרוק טקסט פנימה. זה מה שאתה עושה עכשיו, מר חבוב, או גברת חבובה. אבל אני רוצה לדבר על הכלי עזר. כלי עזר מצוין שנמצא על Windows, Mac, Linux, אני חושב גם אפשר לכתוב בו מתוך האייפון, מתוך האייפד, מתוך הבלקברי, אפשר לכתוב בו באינטרנט, אפשר לכתוב בו במחשב, וזה יושב לכם גם במחשב ומסתנחרן לכל עבר. תוכנה בשם Evernote.
נכון.
היא מדהימה. בוא נגיד לכם מה היא עושה. אתם יכולים לכתוב בנוטס, לפתוח, פשוט אתם פותחים במחברות, לוקחים מחברת, קוראים לכותרת הספר שלכם, ואתם שמים שם נוטס. אתם יכולים לזרוק לתוכה את הקובץ דוק, בכל פעם שאתם מסיימים לכתוב באותו יום, אתם לוקחים את ה... חוץ מזה שאתם סייב, אתם זורקים את הקובץ הזה גם לתוך אברנוט. אתם, למה אתם עושים את זה? תכף אני אגיד לכם. אתם יכולים לקחת, כמו שאמרתי, תמונות, אתרים. יש לה פלאגין שמתחבר לתוך פיירפוקס ולתוך כל מיני, לכרום יש גם. ואז אם מצאתם מחקר, קראתם משהו מעניין באיזשהו אתר, אתם עושים קליק אחד וזה לוקח את האתר, אפילו את הטקסט שסימנתם, ושומר אותו כקובץ בתוך התוכנה שלכם על המחשב, אברנוט. אז מעבר זה שזה שומר נוטס, שומר לכם רעיונות, דברים שקופצים לכם לראש, כל מה שאתם רק רוצים שקשור לספר, המחברת הזו מסתנכרנת לאינטרנט. ומגובה שם. זה אומר שאת הקובץ, וזה מה שבגלל זה אמרתי, סיימתם לכתוב באותו יום את הפרק, פרק 36, זרקתם אותו לתוך אברנוט, תוך שניות הוא מסתנכרן אל האינטרנט, וגם אם המחשב שלכם נשרף באותו יום, יש לכם מקום שבו התוכנה, הספר שלכם וכל הנוטס, הכל מה ששמתם באברנוט על המחשב, מסתנכרן למקום האחר. ויותר מגניב, אם יש לכם שני מחשבים שאתם עובדים, מחשב נייד בבית, ואולי מחשב בעבודה, או איזשהו משהו, אתם יכולים לפתוח את ה... להוריד אברנוט לתוך אותם מחשבים, להכניס את השם משתמש שלכם, וזה מסנכרן את המחשבים מול הענן. זה מה שאתם יכולים בעצם לעבוד. כן, אתה נמצא בעבודה ויש לך עכשיו שעה הפסקה, חצי שעה הפסקה, אני לא יודע כמה הפסקות לוקחים היום בעבודה. התחלת לחקור באינטרנט, פתאום התקלת בנושא מעניין לספר שלך. עכשיו תכתוב את האתר ותשלח אותו עצמך למייל, כי כדי שתגיע הביתה, תוכל להיכנס ולשמור את מה שרצית. לא. זורק לתוך אברנוט, חזרת הביתה, זה כבר בתוך התוכנה שלך, מוכן ומחכה לך.
יפה, יפה, אני חושב שזה משהו שהמאזינים שלנו ישמחו לבדוק, אני חושב. ישמחו לבדוק.
Evernote.com.
בוא ניתן להם, איך פעם כתובת?
Evernote.com.
סמר, יהיה גם את הקישור כמובן.
כן, כן.
בשעון. אז בוא ניתן בכמה מילים ככה לסיכום הפרק הזה את עיקרי הדברים. דיברנו על כלים. איזה כלים יש לנו?
קודם כל הכלים הגדולים, תחליטו אם אתם נוח לכם מכונת כתיבה, מחשב או מחברת.
אחרי שעשינו את זה ובחרתם לצורך העניין שאתם מעוניינים דווקא ללכת על מחשב, נתנו דוגמאות לכל מיני תוכנות. תוכנות, מצד אחד דיברנו על תוכנות כמו אוברנוט ואיך נקרא את התוכנה של מק?
סקריבנר,
דברים שיעזרו לכם לעשות מחקר ולתת אוטליין ולשמור את הדברים. ומצד שני, תוכנות שיתנו לכם אזור כתיבה נקי מהפרעות והטרדות, כמו
דארק רום
ורייטרום. יפה, אני חושב שזה משהו ששווה לאנשים, אפילו אנשים שכותבים הרבה זמן, לבחון אותו. כי הרגלי כתיבה זה משהו שמאוד קל להתקבע בתוכו, ואולי אתם לא יודעים את זה, והרגל הכתיבה שלכם דווקא מסרס אתכם באיזושהי צורה.
יכול מאוד להיות. אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, לתת עוד תרגילים. אנחנו אמרנו שמדי תוכנית אנחנו נותנים תרגילי כתיבה. אז השבוע, או השבועיים האלה, אני רוצה ככה, קחו 3 דקות ותכתבו זיכרון טוב שיש לכם מאימא, דודה או סבתא. תחשבו איזשהו זיכרון טוב, איזשהו אירוע, איזשהו משהו שקרה לכם, משהו שהם אמרו לכם, ובמשך 3 דקות תכתבו את הזיכרון הזה.
זה חייב להיות סבתא של... שלי לצורך?
סבתא של חבר שלך עשה לך רושם, חינכה אותך והפכה אותך...
אם יש לך משהו על סבתא של חבר שלך, אז כאילו...
אם סבתא של חבר שלך הפכה אותך לגבר...
תשמור את זה בינך ובין הסבתא הזו. לך ספר לסבתא.
אבל אם היא הכינה לך עוגיות ועודדה את נפשך, לך על זה. מאוד שאולי זה מתקשר לתוכנית הבאה שלנו. דבר נוסף שאני רוצה, עוד תרגיל, שהוא קצת יותר מורכב, אבל מי שבא לו ככה לקחת את התרגיל הזה. קחו דמות שאתם מאוד אוהבים מאיזשהו ספר, או מסרט, יודעים מה? לא משנה. ותכתבו לו מכתב. יכול להיות מכתב אהבה, יכול להיות סתם מכתב עם איזושהי בעיה שיש לכם ואתם רוצים לחלוק עם אותה דמות. מכתב, עמוד, לא יודע, 600 מילים, 700 מילים. אחר כך, שבו וכתבו לכם תשובה, כשאתם מדמיינים את אותה דמות, אתם מתעלים אותה. תחשבו על הקול של הדמות הזאת. אם זה דמות מסרט, אז אתם יודעים איך היא נשמעת. אם זה מספר, אתם דמיינתם לעצמכם איך היא נשמעת, מה קצב הדיבור שלה, איך היא מתנסחת. אם אתם לא כך זוכרים, פיתחו את הספר שאתם מאוד אוהבים ותקראו קצת מונולוגים ודיאלוגים של אותה דמות, ונסחו מכתב חזרה.
לאיזה דמות אתה היית כותב?
קורווין מאמבר.
וואה, זה יפה. לא בטוח שהוא יודע לכתוב, אבל... לא, זאת אומרת, הוא יודע, הוא אמור להיות חכם ב...
כן, אבל לא, יש כתיבה, הוא איש מעשה.
הוא איש מעשה, כן.
לא כמונו, יושבים פה ו...
כן. טוב, בסדר גמור, אני מקווה שנהנתם מפרק זה של כתיבה 101, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים.
בהחלט. תודה, רן.
תודה, חזיב.
הפורום שלנו, תן כתובות, do something.
נכון, הכתובת שבו אתם תעלו, לפורום אתם תעלו, אתם מוזמנים להעלות את התרגילים שאתם כותבים. אתם נכנסים לאתר www.ranlevy.co.il, ושם יש קישור מאוד ברור אל הפורום. והאתר של כתיבה 101, שבו נמצאים כל הפרקים הקודמים של הפודקאסט שלנו, הוא www.zivkitaro.com/writing.
כן. האמת שפתאום נזכרתי שיש לנו אפילו כתבה, שני טורים, אחד על כתיבה, על מכונת כתיבה. זה נקרא פשוט לכתוב על מכונת כתיבה, אם תיכנסו לאתר ותיכנסו בחיפוש, תוכלו למצוא את זה. והשני... זה המחלה הסחות דעת, התרופה רייטרום. בעצם על כל התוכנות שיש מאפשרות לכתוב בלי הסחות דעת, אבל אנחנו גם ניתן קישורים ישירות למאמרים האלה מתוך הפוסט של התוכנית הזו.
יפה, אז יש לכם עוד תוכן שאתם יכולים לצלול בתוכו, אבל אל תשכחו גם לצאת מהתוכן הזה ומתישהו להתחיל לכתוב, רבותיי.
נכון,
לכתוב.
מאוד.
טוב, זיו, בנימה אופטימית זו, אנחנו נתראה בעוד שבועיים.
אכן כן.
להתראות.
ביי ביי.